השם לשיחה שאני אתן. תודה. חכם בשם סיסרו אמר שזאת התפילה היחידה הנחוצה. תודה. יש לי נכד בן 4, שאתם יודעים שזה הגיל ש... ההורים יש להם לפעמים את הדילמה אם לחנך אותו להגיד תודה כשמישהו נותן לו משהו או כשהוא מקבל משהו. ואני מאוד שמחה שבינתיים הוריו בוחרים באפשרות של לא לחנך אותו. אבל הקושי איתנו שאנחנו בני אדם, אנחנו ניתנים למה שקרוי חינוך, סוג של אילוף כזה, נכון? מה לא עושים בשביל שאנשים שאנחנו אוהבים אותם וזקוקים להערכה שלהם יעריכו אותנו ויחשבו עלינו שאנחנו ממש טובים מאוד, מתנהגים כמו ילד טוב, כמו מורה טובה, כמו מה שזה לא יהיה טוב. אתם יושבים למדיטציה ואתם מיד רוצים להיות טובים במדיטציה, ואני ממש רוצה לומר דברי תודה לחוסר האפשרות להגשים את זה בדרך הזאת. זה פשוט לא עובד ככה, זה לא יעבוד ככה. זה מה שטוב בזה, זה מה שנפלא בזה, זה מה שמרתק בזה, זה מה שקשה בזה, וזה מה שכל כך כל כך מאפשר לנו להמשיך. תארו לכם בלי זה. אז קודם כל, אם אתם באמת בטוחים, אנשים פה קודם ישבנו, עברנו ביניכם קצת מבחינת מה שנקרא לתקן או לתמוך או לתת עצה בקשר לישיבה, וחלקכם חיכה ממש לשמוע את העצה מאחת המורות, או מי שזה לא יהיה. וברור שזה אוקיי, בערבון מוגבל, נכון? בערבון מוגבל מאוד. ובכל זאת, אנחנו כן עושים את זה, וזה כל כך חשוב. כל כך חשוב לפנות. גם כשהכתובת שאנחנו פונים אליה לא תענה, וגם כשהמענה שנקבל מהכתובת שאנחנו פונים אליה יפגוש אותנו באופן לא נכון או לא מוחלט, או נכון רק חלקית, אבל לא נכון גם בכל כך הרבה מובנים אחרים, עדיין למה חשוב לפנות? במשך הרבה שנים אני חשבתי שזה יהיה ממש הצלת חיים בשבילי להפסיק לפנות. להפסיק לפנות, כי כל מה שפגשתי כשפניתי הסביר לי אותי בצורות שאני לא ידעתי מה לעשות איתם, למרות שהם התכוונו לטובה. כשאנחנו מסבירים לבן אדם את עצמו, אנחנו ממש מתכוונים שיהיה לו יותר אור, יותר משמעות, יותר הבנה לגבי מה קורה בו. אז כל העצות התכוונו לטובה. כל האמירות עליי, אודותיי, על מה שקורה לי, על הקרוי דינמיקת הנפש, היו עם הכוונה להיטיב עמדי, לאפשר לי את המרחב הזה. ובכל זאת, היה לי חשוב להתבונן פנימה בצורה שתנסה לחקור האם זה ככה. האם מה שקורה לי זה איך שזה מתואר על ידי אחרים, חכמים, מבינים. אבל האם זה מה שקורה לי עכשיו? איך אני יכולה לדעת את זה? ואיך אני יכולה לפגוש את זה? והאם המפגש של זה בצירוף ההבנה באמת יהיה משהו שאני אוכל לומר עליו תודה? לא כמי שאומרת תודה מחונכת, כי אני אומרת תודה על עצם הכוונה ועל עצם המאמץ ועל עצם זה שמישהו בכלל ישנו ומוכן לטעות גם בשבילי. כי תחשבו כמה זה גם קשה להיות במקום שמנסה לתת משהו ואפילו טועה, אבל מוכן להיות שם איתי בשבילי ולתת לי את הדברים שלא עוזרים לי. המון תודה. המון תודה. לא בציניות. זה קשה. ועדיין לפגוש עם השאלה, מה באמת קורה? להבין בתוך המפגש של האינטימיות הזאת, שנטע כל כך הזמינה אותנו אליה. מה קורה? מה קורה? כי מה שקורה, אתם יודעים, הרבה פעמים לא בא עם שלט, לא מודיע על עצמו. זה הדין. מה באמת קורה? אתמול הייתה לי פנייה מחברת סנגה. פנייה מלאת אהבה והערכה. והיא הזמינה אותי אם אני רוצה להיות מוקלטת לבקש סליחה. התארגנות, יש יוזמה כזאת עכשיו. לבקש סליחה כמי שהיא בת לעם היהודי. לבטא מילות סליחה לעם הפלסטיני. ומכיוון שאני מאוד מהר נבהלת ממבע פומבי, שלא יתאה אתכם, שלא תתאה אתכם העובדה שאני יושבת כאן. אני יושבת כאן מכיוון שזה פחות או יותר הייתה הדרך היחידה לשחרר את עצמי מהאופן המוגזם, בהחלט, שאני נותנת חשיבות לכל מילה, צליל של טעות, שאני אחר כך נכשלת בלייחס אותה לעצמי, ולפעמים אפילו ממש מגלה, לא רק מייחסת, אלא ממש מגלה שהתעיתי, שבלבלתי, שכשלתי במסירת חוכמת הדרמה. שזה מילה בסנסקריט שאומרת חוכמת התופעות באשר הן. חוכמת התופעות באשר הן, חוכמת הדרמה. ובהקשר של להיות בן אדם, חוכמת הסבל, הסיבות לסבל, הבנת הסיבות לסבל עד תום, והשחרור מהסבל, החוכמה הזאת, חוכמת הדרמה בחיים. אבל כמו ששמעתי אותה אומרת, מיד כתבתי לה, סליחה, זה בשבילי אקט פרטי. אז תודה על ההזמנה. וקיבלתי ממנה מיד תשובה, סליחה, תודה, אהבה. ואז הבנתי במהלך הערב, וגם בזכות זה שאני פה בריטריט ופוגשת גם בכנות את עצמי, הבנתי ששיקרתי. סוג של שקר, לא בכוונה. אבל פשוט נבהלתי. זה יהיה מוקלט, ישמיעו, יגיעו דעות, למי אני חושבת את עצמי? בת לעם היהודי? אפילו את זה אני לא יכולה לטעון בפה מלא, כי כמה דורות מאחוריי, משפחתי, משולבת בשורשים של עם אחר. תלוי לפי איזה תורת גזע נסתכל, אבל כמה דורות אחורנית, אני לא יכולה לטעון שאני בת לעם היהודי. אמרתי עכשיו פליטת פה מאוד חביבה עליי, אני לא יודעת מי קלט את זה, אמרתי בת לים. אמן. כי כולנו בים הזה, בים הזה, בים של הסמסרה ובים הגדול הזה, כולנו טיפות שביותנו בני אדם, אנחנו טיפות מיוחדות מאוד. בכל טיפה יש את טעם הים כולו, וכל טיפה משנה את טעם הים. אז מה טעם הים ומה טעם טיפתנו אנו? זאת שאלה מיוחדת, שהיא חובקת בתוכה גם את הכי ספציפי ברגע מסוים. ברגע מסוים, לא ניתן להכללה, זה רק ברגע מסוים. ומה הטעם שהוא על זמני, הוא לא רק תלוי רגע. במובן הזה אני יכולה לקרוא לו דרמה. במובן של העל זמני, של המכוון באופן אוניברסלי לכל בני האדם, של השואף לקרב אותנו למקור שבנו. המקור זה מה שמובע, מה שמביע את עצמו, הטבעי, שמתבטא, שמופיע, המקור שלו, מה המקור? Pointing towards the source. Pointing towards, זה לא אומר שזה ה, אתם יודעים, זה אי אפשר להבדיל אותו מכל יתר הדברים שבבת אחת מאפשרים לו להיות. ותמיד נשאר כל מקרה לגופו. פתוח לכולם. ברוכים הבאים. הנה כבר לשיחה הזאת, יש לנו אורח שיצטרף לשיחה. אז טוב שהצטרפת למי שתמע פה. כולם ברוכים הבאים להיכנס ולשמוע את הדרמה. לחלוק אותה בינינו. כשישבנו היום בחדר, אנחנו יושבות, אנחנו נפגשות המורות עם המנהלת ומכינות את הלב ואת המיין, גם ככה לאסוף את הרשמים שהתקבצו לנו מכם וגם להתכונן ליום החדש, לראות עד כמה אנחנו מחיילות כלים ככה כמו במין תזמורת, מחיילים כלים ביחד. אמרתי שאני אדבר על תודה ושאני אדבר, אני אנסה לומר תודה לסבל. ואז מיד ככה עלתה תגובה, כן, תודה על הסבל, באמת. אפשר להתכוון לזה באמת? תודה על הכאב, זה נשמע לכם סביר? במזלי הפרטי האישי, בהיסטוריה הפשוט הביוגרפית הפרטית שלי, כל כך ברור לי התודה לכאב בזכות אירוע ממש שאין שום דבר להגיד עליו ולכשעצמו תודה, שכשהייתי בת 6 חליתי בפוליו ואני משותקת והשיתוק התפשט עד די הרבה ונעצר לשמחתי וחזרה תנועה. ואני זוכרת, אבל הדבר שממש הרגשתי עליו תודה בתור ילדה זה היה כשחזרו התחושות של הכאב, כי לא הרגשתי שום כאב בגפיים. והיה בזה הרגשה מאוד מוזרה, שאולי היום אני פתאום חושבת, אולי גם הנביטה בי מין יוהרת סופרמן של ילדים, אתם יודעים, חותכים אותך ואתה לא מרגיש שום כאב, אה, זה גיבור. לא להרגיש כאב, זאת גבורה. סוג של, לפעמים, נחשבת. אבל זה היה נורא מבהיל גם. לא לחוש. ובעיקר רציתי לחזור ללכת. אבל משהו ביחס, כי זה היה כרוך, במגבלה כל כך חזקה, וההבנה הסבירו לי, כי ההורים שלי רופאים הסבירו לי שלא כואב, כי העצבים לא יכולים לחוש כאב, כי אין. אז הסבירו לי, וחיפשו כאב. אז אני חיכיתי, התחלתי לחכות לכאב שיחזור. כמו שאישה, לפני שהיא מתחילה ללדת, יש משהו שגם מחכים לכאב הזה. לא יודעים איך נעבור את זה. בשלב מסוים נדמה שלא נעבור את זה. לא כולן עוברות את זה. זאת גם עובדה. ולהבין שיש פה משהו כל כך עצום בממדים, שלא נוכל לסכם אותו למשהו. בטח לא נוכל לסכם אותו ל... זה טוב, אז נגיד תודה, או זה רע, ונגיד... זה לא ניתן לסיכום לאף אחד מהכתבים האלה. זה הרבה יותר עמוק ועשיר. והשאלה של מה הם חיים ואיך לחיות אותם בלי להמית את עצמנו לפני מותנו שיקרה, המוות הפשוט שיקרה, והלוואי יקרה לנו רק המוות הפשוט, שאז נחדל. אבל לא כל צורות ההמתה העצמית, האטימה העצמית, שאנחנו יוצרים כדי להיות יכולים לחיות. חיים שאפשר להגיד עליהם תודה. כי הרבה פעמים בשערי החושים שלנו, היכולת לראות, היכולת לשמוע, היכולת לחוש, היכולת לטעום, להריח, לחשוב, כרוכה בדברים ממש קשים, אה? יש לנו חברה מכפר פלסטיני שלפני לא מעט זמן עברה ניתוח בבית חולים ישראלי. והניתוח היה בעקבות מחלת סרטן שהיא חלתה. והיה כרוך גם בהחלפת עצם והוספת, איך קוראים לזה בדיוק? איזשהו המפרקה? פרוטזה. פרוטזה שניתנת להערכה גם. יש עכשיו פרוטזות כאלה שהן ניתנות להן עצמן גדלות יחד עם הגדילה של הגוף. היא עברה את הניתוח, והניתוח הוכתר. וזה גם תלוי על ידי מי דברים מוכתרים, נכון? הניתוח עצמו לא יכול להיות מוכתר רק כהצלחה, כשאיזשהו מרכיב בו לא מגיב בצורה הכי מוצלחת שאפשר היה לקוות לה, ושבאמת כולנו איחלנו לה, הפרוטזה לא מתארכת. יחד עם זה שהיא ממשיכה לגדול, מה שזה אומר שהבדלי גובה בין רגל לרגל, לבחורה צעירה ויפה זה לא קל. קשה מאוד להגיד רק תודה על הרופא. מן הצד השני, הרופא עשה את מה שהוא ידע לעשות, באופן שהוא יכול היה לעשות את זה. וכשהמשפחה באה ושואלת אותו פשוט שאלות, פשוט שואלת שאלות. משהו בו לא עומד שם בשמחה ככתובת לשאלות. והוא עונה בצורה שלא קל לשמוע. הוא אומר מילים כמו אתם צריכים להיות אסירי תודה. היא ניצלה מסרטן, היא החלימה. מה אכפת לכם הגובה? ואפשר להבין גם את הרופא, נכון? ומצד שני, זה כזה כאב לב וכזאת אטימה, אטימות, נוכח הכאב. וככה אנחנו כולנו, זה מאוד מאוד קשה, נכון? כמה פעמים אנחנו לא מוצאים את עצמנו אומרים ככה? נגיד אם בישלנו, עמדנו במטבח, אבל הדוגמאות הפשוטות האלה של... ואז מישהו בא לטעום והוא אומר, אה, חסר פה מלח. כמה מאיתנו אומרים תודה באותו רגע? תודה שאתה אומר לי חסר מלח, בוא נוסיף קצת מלח שחסר. או תגיד תודה שמלח חסר, כי אפשר להוסיף, אבל אם היה עוד, אתם יודעים, אפשר להתחכם מזה בלי סוף. ואני לא מנסה להתחכם או להגיד איך נצא מזה עם התחכמות ועם הומור ועם כלילות. אני מנסה להצביע על העובדה שמשהו קורה לנו לרגע. קורה שם בלב. וזה דבר מרעיש ומיוחד שמזמין התבוננות. מה קורה? נמצאת כאן בריטריט אישה אמיצה, שגם לקחה חלק בארגון אמיץ, שוברים שתיקה, אמיץ בעיניי. יש אחרים שיקראו לו בשמות אחרים, וזה בסדר גמור בעיניהם. גם בעיניי זה בסדר שיקראו לו בשמות אחרים. וגם שיראו בו דברים שאין בהם אומץ או... כל אחד רואה בעיני ליבו וצרכיו. ואנחנו כאן כדי להידבר על זה. לתת לכל ההשקפות, הדעות, הרגשות, מקום כדי להתחיל דיאלוג גם עם השונה. לא רק בצל הדומה לחסות. והבודה הזהיר מהכשל שעלול להיווצר במקום השונה, באותה מידה כמו כשל שעלול להיווצר במקום הדומה. כי אף פעם זה לא ממש זהה, זה לא זהה, זהה לגמרי. ואנחנו צריכים ללמוד את תורת הדמיון וההבדלים, גם איך להידבר בעזרתם, גם בעזרת הדומה וגם בעזרת השונה. ואותה אישה אמיצה שנמצאת כאן בריטריט, כתבה גם מאמר שהתפרסם בעיתון הארץ, ואני קראתי אותו. ובלי לחשוב פעמיים, שזה ממש ממש חבל כשאת מורת דרמה, ניגשתי אליה ובירכתי אותה על זה שהמאמר שלה התפרסם בעיתון. אז נכון שגם אתם שומעים שלא התכוונתי לרע, אבל כשבן אדם בריטריט, ואני יודעת מה זה ריטריט, אני ממש פגעתי בפריספט שאפילו דיברתי אותו פה. נכון? לא לתת רק כי נתינה היא דבר טוב. לתת רק אחרי איזשהו ברור עדין אם בצד השני יש פנאי ומקום והתנאים מספיק הבשילו כדי שתיווצר אינטראקציה. לא מפילים משהו על מישהו, גם לא אם הוא טוב, ואני כן הפלתי. ועל זה יש לי להגיד גם סליחה וגם תודה. ותודה על ההזדמנות להמשיך כחברות לדרך. תודה על ההזדמנות להמשיך לבדוק את האופן שנושאים כמו חשיפה, כמו הבעת דעה, כמו שיראו, כמו שידעו, כמו שישמעו. הם לא רק נושאים פשוטים בין בני אדם ובעולם. הלוואי שהיו, אה? הלוואי שהיו. הלוואי שכל בן אדם בעולם היה יכול להסתובב רק בגאווה עם הפספורט שלו. בלי להסתיר מפחד או מבושה, או מצניעות, או אני לא יודעת ממה. בלי להסתיר. הלוואי שהיינו חיים בעולם שכל מבטא שאנחנו שומעים באוזן, היה פשוט מבטא שבן אדם מדבר בו, לא היה בא מיד עם עוד קונוטציות. אני זוכרת שמאוד קינאתי באנשים שדיברו עברית במבטא אנגלי. פשוט כי ההורים שלי דיברו עברית במבטא בולגרי. וזה לא רק בעיניי, זה היה פחות, לא יודעת, זה היה משהו. מה שזה היה, זה היה, אני לא יודעת מה זה היה, אני רק זוכרת שזה לא היה רק שמחה או פשוט. והסיבה שאני עכשיו אומרת באמת מהר, אני לא יודעת מה זה היה. אוקיי, אוקיי, אם את זה אתם כבר מבינים, לי לא יהיה יותר על מה לדבר. אם אתם מבינים שאחרי שקרה משהו וכשקורה משהו, כל מה שנחרט משם, המון רגשות, סיפורים, יתחילו להתלבש. והאמת היא שהחל מהסיפור הראשון אנחנו כבר קצת משנים את העובדות. ומאוד קשה ממש לראות. אני אומרת את המילה עובדה, בדרמה נקרא לזה פשוט את מה שבאמת מתהווה, את התהוות הגומלין בין הכל להכל, את התהוות, את התנאים, את התנאים שנוצרים ומה קורה. ולהבין את התנאים מכל הכיוונים שלהם, מכל עשרת הכיוונים. עשרת הכיוונים, זה לא רק אני, אתה, זה גם מה שמשפיע עליך, עליי, שונות, המרחק, התפיסה, מה שמשתנה בתרגום. כל כך הרבה גורמים לוקחים חלק. מה באמת קרה? האם נוכל לשמוע מכל הצדדים את העדות בגוף ראשון, אני, זה מה שאני מספרת. קוראים לזה גם זיכרון. לפעמים אנחנו ממש מאמינים. ואז אומרים דברים. וכל מה שאומרים נוגע באמת, נוגע באמת, אבל הוא לא כל האמת. אומרים, הגוף זוכר, אבל גם שוכח. יש שיר שאני נורא אוהבת, שהיא אומרת על הגוף, היא אומרת, קצת מתמרדת כנגד האמירות האלה, שהגוף תמיד אומר אמת, היא אומרת, הגוף הזה שלי, הוא לא דובר לא אמת, ולא שקר, הוא פשוט כאן או לא כאן. עכשיו, איך נשתמש בזה? איך נשתמש בזה? איך נתייחס לזה? איך נזמין את הדבר שאנחנו רוצים להזמין גם לגוף, גם לרגשות, גם לתודעה, גם להבנה? כי אתם יודעים אם יש עובדה, והיא חזקה מכל מילים, והיא תמיהה, אינסופית בשבילי. זה שהקיום הזה, יש בו משהו, איזה מילה לומר. רציתי לומר תודה, ואני חושבת שאני מתכוונת עכשיו, אחי, לדבר על משהו שקשור אולי ליושר האינסופי הזה שבקיום. שהיכולת שלנו להעמיד פנים. איזה ביטוי יפה, אה? להעמיד פנים. וקצת לקחת איזשהו מרחק מהם. היא מוגבלת. אני יכולה לרצות להיראות שמחה בשבילכם כדי שתאמינו יותר בתרגול. לפעמים זה ממש, אני חושבת, למה שאני לא אבוא הנה גם לגמרי משלומפרת, מוסחת את דעתי, גם זה קורה לי. תאמינו פחות בתרגול אז? אני מקווה שלא. וזה בכל זאת עדין, המקום הזה שאנחנו רוצים גם לייצג, בלי להציג, לשמור על משהו אותנטי ואמיתי בתוכנו כל הזמן, בחיבור הזה עם עצמנו, אבל להזמין למשהו שהוא כל כך יותר גדול מאיתנו, והוא טבעי. ובתוכו ובעזרתו אנחנו פוגשים גם את כל צורות המוגבלויות האלה. אחת המוגבלות. מי שאני עכשיו, שלא זה צריך להעיד על מה יהיה כשתפגשו אותי בעוד רבע שעה, או במצב רוח אחר. ואם זה יעיד, זאת אומרת, אם אתם תבואו ותגידו, אבל מה קרה? אתמול היית מאוד שמחה, נינוחה. למה עכשיו את נראית יותר זועפת או קמוצה? אני אוכל לומר לכם, כי התנאים השתנו. ואני מקווה שאתה לא לוקח את זה לרעתך או לרעתי. ולפעמים אנחנו מהר מאוד כן. כל כך מהר אנחנו לוקחים תנאים כאילו לרעתנו. כשהם לא בהכרח לרעתנו. בריטריט הזה משרת במטבח גבר שחלקתי איתו אהבה בת שנתיים. ואתם יודעים, מקומות כאלה של אהבה, זה מדהים כשזה מתחיל, זה מדהים כשזה פורח, זה גם די מדהים כשזה מתחיל להיכשל, או משהו מרגישים שלא ממשיך לפרוח ולא רק פורח, ומה קורה אז. ואז שני אדם ביחד מחליטים להיפרד. בלי שבהכרח יש, אני מקווה שאתם לא חושבים שיש איזושהי עדיפות לתנועה הזאת, על פני התנועה הזאת, יש לה עדיפות ביניכם? מה יותר טוב? לעשות ככה, לבוא ביחד, לעשות ככה, לבוא לחוד. למה מיד כולם מברכים כשעושים ככה, וכולם משתתפים בצערי? Seriously? והבודה אמר, אתם יודעים, כל לידה, הזדקנות, מוות, הם סבל. אז הסבל קיים כבר בלידה. לא סתם שוברים את הכוס בחתונות היהודיות. להיזהר. לא לעשות את זה יחף, נכון? אוקיי, זה כולם מבינים. אבל אנחנו בדרמה, ממש הביזנס שלנו, זה שבירת זכוכיות. You're getting me? אוקיי. הזכוכית הזאת שאנחנו שמים. ואנחנו בביזנס של לעשות את זה, dare I, כאילו, האם אני אעז להגיד את זה עד כדי כך ביומרה? לעשות את זה עם רגליים יחפות. ועדיין בחוכמה, לא בטיפשות, כי זה חשוב. ואיך עושים את זה? איך נעזור לכל הזכוכיות המשוריינות בינינו? אז מתחילים מהדבר הפשוט, נכון? לא מתחילים ישר משבירה, מתחילים פשוט בלהסתכל, בלהסתכל, ולהסתכל וללמוד את חוכמת החלונות, לראות את המקום הזה שהוא רק סף למשהו, החוצה ופנימה, עדיין מחלקים, לא כל כך קל למקום הזה שאין הבדל בין חוץ לפנים. אני מאוד אהבתי כשז'ילברטו ז'יל מונה לשר התרבות בברזיל זה היה, הוא היה לפני זה זמר, וזה מר מחאה, אז בנאום, כשהוא קיבל את המשרה, כשר בממשלה, וואו, זה משאיר מקום לתקוות, אז הוא אמר, עד היום הייתי האיש שזרק אבנים, היום אני רוצה להיות החלון, העומד בחלון. תזרקו את האבנים אליי עם המסר שיש בהם. הוא ידע איך זה מרגיש להיות משולל כוח ומרגיש שצריך כדי להשמיע משהו, צריך את העוצמה של מחאה. אז כמו שאתם שומעים, כשאנחנו שומעים בתוכנו את כל הצורות שגם לא נוח לנו בישיבה או בהבנה, והתרגול רק מתחיל. ואנחנו מתרגלים את הלך הרוח הזה של הנכונות להתייחס במספיק רצינות אולי, זו מילה טובה, למה שסובל בי, לאיך שסובל בי, כדי לראות ולחקור ולהבין שלא לגבי כל הסבל אני אוכל לעשות משהו, אבל איזה כיף שלגבי כל הסבל אני אוכל להיות הנמענת של הפרי כשיבשיל הפרי. כשמשהו שם מספיק יבשיל, בתהליך שהוא גם לגמרי אורגני וטבעי, טבעי כמו עץ גדל, כמו נותן פרי, טבעי בקצב שלו, שאנחנו לא יכולים להכתיב אותו. אנחנו מיד נרגיש את זה. נרגיש מיד את הפרי. תהיה בנו טובה מיידית. ואז גם תודה תקרה. אנחנו לא נוכל לעצור אותה. אנחנו מרגישים תודה. ומהבחינה הזאת, הבודה אמר, יש רגשות שנגיד להם תודה בבוהם, אבל יכאב לנו בלכתם. ויש רגשות שממש לא נשמח בבוהם, אבל ממש נגיד להם תודה בלכתם. אז מהבחינה הזאת, פשוט תדעו שהתודה כל הזמן בסביבה. ובאיזה רגע היא תופיע, זה גם מסתורין גדול. וחקירה ממש שווה, והיא שווה את כל אורך הרוח והסבלנות והנחישות שאנחנו יכולים לגייס. ומבחינה הזאת, כבר נאמר לפניי שיש רק שתי טעויות בדרך שאנחנו יכולים לעשות. אחת זה לא להתחיל, אז זה כבר פתור, נכון? התחלנו כולנו פה, בחזקת כבר התחלנו, אנחנו מתחילים. והשנייה היא לא להמשיך עד הסוף. באיזה אופנים זה יקרה, יהפוך לגורל חיים של כל אחד ואחד מאיתנו. באיזה אופנים אנחנו נמשיך את ריקוד הדרך של חוכמת התמיכה בסבל מעבר להבדלים ושונויות, חוכמת הכנף הרחבה של כולם נכללים, יהיו אשר יהיו ההבדלים בגזע, מין, נטיות, איכויות, והעברת הדגש להבין שמי שאנחנו הוא הרבה יותר קשור למה שקורה והאופן שאנחנו נוכחים במה שקורה ותומכים בו הופך להיות גם מי שאנחנו באותו רגע. וכשאנחנו פוגשים אחרים, מה שנראה בהם גם כאפשרות, עוד לפני שזה בכלל נוכח, ישפיע הרבה על המקומות שאליהם נזמין אותם. אם מראש מה שנראה זה, לא יהיה לנו לאן להזמין. אבל אם אנחנו, כשאנחנו רואים את הבן אדם, אנחנו גם יודעים משהו, גם מהניסיון העצמי שלנו, לאן זה יכול לקחת, לאן אפשר לקחת את זה, לאן זה עוד יכול להגיע. וואו! אני לא רוצה להגיד, השמיים הם הגבול, מכיוון שזה יהיה פשוט משפט טועה. זה השמיים, והארץ, והמים, והאוויר, והטמפרטורה, וכל האלמנטים, ואין גבול לצורות המשחק ביניהם. אז אנחנו פה עם זה. ויש שיר שמצאתי אתמול של גרי לולס, שהוא נקרא, אין לו שם בעצם, אבל הוא אומר ככה, הוא באנגלית ואני אתרגם לעברית אחר כך. When the animals come to us asking for our help, will we know what they're saying? When the plants speak to us in their delicate, beautiful language, will we be able to answer them? When the planet herself sings to us in our dreams, will we be able to wake ourselves and act? ואולי אפשר לקרוא לשיר הזה Waking Up in the World, מבחינת בכל רגע הפוטנציאל שישנו בעולם גם לדבר אלינו באופן שנשמע, להיראות לעינינו באופן שנראה. כי כמו שג'ון לנון ידע להגיד יפה, העין עיוורת, היא רק רואה. וכל הצורות שאנחנו בעיוורון, גם לגבי עצמנו, אנחנו רוצים שם שזה יתפוגג כמו בועות מתפוגגות, כמו אבק שנשטף. ושנוכל להרגיש את עצמנו גם במקומות הקדושים והפרטיים ביותר, עם עדינות חדשה, כמו אני יכולה לקרוא לה אולי כמו עגל טל, אתם יודעים המקום הזה, שמשהו בלחלוכית הזאת נוגע במקום גם הקשה, היבש, הקר שבנו, ואז בדיוק נהיה עגל טל, נכון? איך עגל טל נהיה עגל טל? המקומות האלה, דווקא המקומות לפעמים הקרים יותר, הקשים יותר שם, אנחנו רואים את הלחלוכית, יש לה סיכוי טוב לקרות. אז במובן הזה, כשאנחנו פה מדברים על הרכות, אל תנסו להביא רכות כשאתם לא מרגישים אותה. נסו ליצור קונטקט, לדעת משהו על מה שמרגישים. ויחד עם זה כן תבינו שאנחנו נמצאים פה בחסות שאפשר לקרוא לה אולי עמדת הרכות. זה מין עמדה ביחס לאפשרות של להתרכך גם בעזרת הקשה. שגם במקום שאנחנו קשים, או נהיים קשים, או מקובצים, יופי, אוקיי, אוקיי. מישהו פה חשב שאין בשביל מה לבוא? אז אם ידעתם שיש בשביל מה לבוא, ובאתם בשבילו, אתם פוגשים אותו. את כל הצורות. לא מרוצים, כן מרוצים, כן ככה, לא ככה, אחרת, רוצים עוד, רוצים אחרת. איזה יופי. ואיזה יופי שבתוך זה גם ההפוגות האלה לפעמים. ההפוגות האלה ש... וואו, לכמה שניות, הכל ממש מושלם. ואולי זה לא רק לכמה שניות. ואיך להמשיך ללמוד. את החוויה שלנו, את הניסיון שלנו, כדי שהוא לא יעוות לנו, יצבע לנו, יבלבל אותנו ויפחיד אותנו לחינם בקשר לעולם, בקשר למצב הדברים, בקשר לאפשרויות כבני אדם בעולם. לפני כמה חודשים הייתי בטיול בבוטן. זאת ארץ, למי שלא יודע, זאת ממלכה דמוקרטית. ושם המון שנים בודהיזם כדרך חיים. ובוטן, בוטן זאת מדינה בין סין להודו. נפאל נמצאת קצת ב... מערב, אם אתם רואים את הגלובוס, ובאמצע בוטן, מדינה מאוד קטנה, לא הרבה תושבים. ושם שאלנו משהו לגבי פשיעה, כי לא ראינו בתי כלא, טיילנו ולא ראינו בתי כלא, והשוטרים והחיילים נראו קצת מצחיקים, החיילים נראו ליד... בלי מחסומים ומסתובבים ובלי נשקים מרשימים ושאלנו אותם מה בכל זאת קורה פה עם הפשיעה ועם הדברים והם גם מודאגים על הדברים ונותנים את הדעת, אנשים הם אנשים אבל הם סיפרו לנו על מנהג שעדיין מתקיים שם תארו לעצמכם מה עושים כשבן אדם עושה מעשה לא ראוי גונב או פוגע או מכה או שובר, מוכר סמים. אמרו לנו שהדבר הראשון שעושים זה מנסים, יש משרד לעניינים האלה ומנסים לאתר ולמצוא אנשים שמכירים אותו, שהכירו אותו ומכירים אותו ואוהבים אותו. ויושבים עם האדם הזה, וקודם כל מספרים לו על עצמו דברים טובים שיודעים עליו. קרה הדבר הקשה, הלא טוב, מספרים לבן אדם את כל הטוב שיודעים עליו. כדי שהוא לא יתבלבל לחשוב שעכשיו המעשה הזה. אז מהבחינה הזאת, כשאומרים להתחיל מחדש, אני חושבת אני כן מפרשת, כן, אני לא חושבת שהבודה מתכוון שבכל רגע כל מה שעשית בכלל לא נספר לך, ורק הרגע הפעולה הזאת רק קיימת בעולם. אז כשאנחנו אומרים על האפשרות של להתחיל מחדש, למה מתכוונים? צריך קצת לחשוב על זה. מה מתכוונים להתחיל מחדש? ואז יש פה הבנה מאוד עמוקה לגבי מהם התנאים, מתוך הבנה שמה שכבר קרה, אני לא יכולה עכשיו לקחת אחורנית. מהבחינה הזאת יהיו לו תוצאות והשלכות שעוד ימשיכו לקרות בעולם. לכל מעשה יש תוצאות. אני לא יכולה לשלוט בכל התוצאות. ואם אני מבינה שעשיתי מעשה, אני צריך לעמוד בכל התוצאות שלו. ויחד עם זה, האופן שאני אסע בתוצאות יכול להמשיך להביא אפשרות כל כך שתטיב לכולם. רק פשוט לחשוב על זה, להבין את זה. להבין את זה שאם אני פשעתי, הצורה שאני אוכל לעמוד בפשע שעשיתי תהיה תלויה בתמיכת החברה בי בזמן הזה שאני צריכה לתת את הדעת על מה שעשיתי, על מעשיי. ולא סתם ביום כיפור אומרים בתחילת היום, נכון, על דעת המקום ועל דעת הקהל אנחנו מתירים להתפלל עם עבריינים. ומי כאן הוא לא עבריין שירים את ידו? אוקיי. מי לא עבר אי פעם שירים את ידו? נכון, לא תהיה אף יד להרים אותה. אז אנחנו כאן כדי לפגוש את זה. וכדי להביא תודה ליכולת האנושית להכיר בעובדה הזאת. שכולנו נולדים בנסיבות מסוימות, לנסיבות מסוימות, מוצאים את עצמנו עושים מעשים. וכן, אפשר להתחיל מחדש, עם מה? אם מותר לי. מותר? אוקיי. אם מותר לי לעזר גם באומץ של כולכם, כששמעתי אתכם, הדבר שכל הזמן שמעתי היה האומץ הזה של הכנות. האומץ של החיפוש. האומץ שביושר הפשוט שהתבטא בכל אחד ואחד מכם, כל אחד בדרך אחרת. וכשמישהי העיזה להגיד, בת של אבא, הקלה, הוא מת, אני אוכל להיות עצמי. וכל האור שזה אז מאיר על היחסים, אני רוצה רק לברך ולייחל, כמו שאני מאחלת בכל אור שמאיר, אור. אני רוצה לאחל שהאור לא יהיה חזק מדי כדי לראות. ומהבחינה הזאת אנחנו זקוקים כדי לראות גם לאופן ששמש מפציעה, וגם לעדינות של אור הירח. אנחנו זקוקים לראות את האמת על עצמנו, על היחסים שהיו, על אבא, על בית, על אמא, מלוא הסבלנות שיעבור האור את כל גלגוליו וימשיך להאיר עם החופש החדש שאנחנו שמחים לו. אבל מהבחינה הזאת דרושה מידה של איזושהי השהיה לא קלה של האופן שאנחנו עלולים לשפוט מהר מדי משהו, ואחר כך עוד לראות הרבה דברים, כי רואים, כל פעם רואים משהו קצת אחרת, קצת אחרת, קצת אחרת, קצת אחרת. להמשיך להתבונן, נורא חשוב. אנחנו פה כדי ללמוד את זה. וכזאת המצאה אדירה, שעליה אני כל כך מודה, ההמצאה הזאת של לשבת מדיטציה, לרצות לראות, לשמוע, לחוש את היושר של עצמי. בכל צורות הדיבור שמתהוות בי, מדיטציה זה לא פעולה של השתקה, אז היא מתהווה דיבור גם בצורה של מחשבות שאנחנו נודדים, זה לא רק טעות. אנחנו רוצים כמובן לחזור, לשמוע, פשוט כדי לבנות את התשתית של היכולת להיות באיזשהו מרכז מקשיב עמוק של עצמנו. מקשיב עמוק כדי לאפשר מרחב של היענות מבפנים טבעית להבנה חדשה, לתובנה שתגיע, תובנה. כשתובנה קורית, הכל משתנה. יש לי עוד זמן, מבחינת הזמן שניתן לה, זמן של השעה דיבור. מצד שני, זה לא אומר שחייבים לדבר בו. אפשר אולי לתת לדברים להדהד, לשקוע. לראות מה עולה. בנו, אם עולה. וזאת הזדמנות להגיד שקולות שונים נוגעים באופן שונה, באנשים שונים, כל הזמן. ושיר שפעם חשבתי שהוא מציל את חיי, לא רק חשבתי, ממש הרגשתי, ממש הוא היה בשבילי. אירוע שהרגשתי אותו ממש, וואו, זה מציל לי את החיים, המילים האלה, ממש, נותן לי איזה שקט. אני יכולה לקרוא אותו היום ורק להבין, וואו, הייתי במקום מאוד אחר, אז היום אני קוראת את השיר, אוקיי. היום אני רוצה שיר אחר, שיבוא אליי ויהדהד בי משהו אמיתי. אז העניין הזה של מה אמיתי, מה אמיתי בשבילכם, ממשיך להיות מה שמכוון אותנו. אז אל תצפו מעצמכם להתכנס לכיוון מסוים, אנחנו פה בכוונה, בריבוי קולות, גם מבחינת כל מורה מביאה את הקול שלה ואת הסגנון ואת הצליל ואת הדרך ואת ההבנה. ומכם מראש, סליחה ותודה על הנכונות לשמוע אותנו. בבקשה לקחת רק את מה שמתאים לכם. בבקשה לא להתייסר בגין מה שנאמר ולא מתאים. זאת ממש לא תהיה הכוונה. אז אפשר גם. רק מילים. בואו נשב ביחד.